טוב, שלום לכולם. אנחנו לומדים כאן שיחות של הרב צבי יהודה, כן? לאורך כל השנה, אנחנו פרשה. בספר במדבר, הרב צבי יהודה מוליך אותנו באיזה מהלך מאוד מאוד מיוחד. בכלל, הפרשיות, תמיד אני רגיל לומר, פרשיות, פרשת שבוע, יש תמיד איזה עניין, היבט כללי, ויש היבט פרטי. אפשר לקחת מכל פרשה איזה עניין של עם ישראל וזה, ודברים אישיים. אם מתחילים בפרשת חוקת, זאת חוקת התורה, אדם כימות באוהל. חבל אומרים, זאת חוקת התורה, אדם כימות באוהל, אין התורה מתקיימת, אלא במי שממית עצמו עליה. אדם כימות באוהל, כן, אז לוקחים את זה, יש פה כאילו עניין אישי של טהרה וזה, וגם עניין לימוד, איך לומדים תורה וזה, הלכת התורה, המון המון דרשות יש כאן סביב עניין לימוד התורה. אז יש הרבה, הרב צבי יהודה, לאורך ספר במדבר, בכלל, הוא קורא לספר במדבר ספר הדרך. ספר הדרך, השם איתנו בדרך. גם בתוך כל הפיצוצי המדבר, ככה הוא קורא לזה, פיצוצי המדבר והסיבוכים שיש, יש הדרכה ויש ליווי של הקדוש ברוך הוא איתנו. אז ככה הוא מתחיל במקור אחד, פה יש דף, כן. עד כאן היה בירורי הסיבוכים הפנימיים שבדרך, פרשיות בעלותך, שלח, קורח. כן, אפשר לסגור. עכשיו, פרשת חוקת, פתאום יש דילוק של 38 שנים. 38 שנים. הפרשה, ההתחלה, זאת התחלת תורה, דיים קומת באוהל, פרה אדומה וכל זה, זה עוד בחודשים, כאילו בשנה הראשונה שהיינו במדבר. באמצע קורא חטא מהם יריבה, השם אומר להם למשה ואהרון שהם לא ייכנסו לארץ ישראל, ואז פתאום, אפשר פה את הספר במדבר, תראים את זה במדבר, או תנ"ך, אין בעיה לקום מהכיסא בשיעור. פה, החומש הזה, חומש שם, עוד, זה במדבר. שמות. אז תנ"ך, איזה תנ"ך. תנ"ך פה? הנה, שם, אתה רואה במדף הזה, סליחה. שם. סליחה. לא, עושים עלינו לקום מה... אז יש חטא מן יריבה, נגזר על משה ואהרון להיכנס לארץ. זה ממש פלא, כאילו מתחיל כל סוד חוקת התורה, כל הפרשה הזאת, פרק י"ט, שהוא כל פרק י"ט, כל דיני פרה אדומה וזה, זה, אנחנו רואים בשנה וחצי הזאת, קצת אחרי מעשה קורח. פתאום פרק כ' מתחיל ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין, בחודש הראשון, לא, סליחה רגע. כן, פה, פחד מהם יריבה, זה כבר לקראת הכניסה, ויבואו כל בני ישראל, רש"י אומר, כל העדה שקלו מתי מדבר, כל אלה שהיו צריכים למות ב-38 שנה האלה מתו, ועכשיו זה העדה עומדים להיכנס לארץ. פחד מהם יריבה, זה כבר משה כבר עומד להיכנס לארץ, כן, משה ואהרון, ונגזר עליהם שהם לא ייכנסו לארץ. אז פה, מי"ט לכ"ף, בפרק הזה, כאילו, מדלגים 38 שנים. שכיוון שהקדוש ברוך הוא כעס על ישראל, וזה לא היה דיבור, כעס על ישראל, לא היה דיבור עם משה גם. 38 שנים לא היה דיבור איתו. זה מזעזע. הקשר של הקדוש ברוך הוא עם המנהיג, עם הנביא, בהקשר לעם ישראל. ברגע שאין קשר עם עם ישראל, אז גם... פה יש דף כאן ב... כן. אז רק אמרתי שפרשת חוקת, פרשה שלנו, יש דילוק של 38 שנה. אחרי פרק י"ט, שהוא פרשת פרה אדומה, כתוב, ויבואו בני ישראל כל העדה מדבר צין בחודש הראשון. חודש הראשון זה ניסן. כן? חודש הראשון זה ניסן. שנה אחרי זה בזין אדר משה מת. אז זה היה חטא מהם יריבה, ונגזר משה ואהרון לא להיכנס לארץ. אז על זה הרב צבי יהודה אומר כאן, מקור אחד, עד כאן היה בירור הסיבוכים הפנימיים שבדרך, פרשיות בעלותך, שלח, קורח, פרשת המרגלים, פרשת קורח, מכאן ואילך מופיעים סיבוכי התנקשויות עם הגויים בדרך לארץ ישראל, שפה כבר אנחנו עומדים לפני הכניסה לארץ, ויהיה פה בפרשה הזאת המלחמה עם סיחון ועם אוג, וכן, זה כבר אוטוטוט נכנסים לארץ ישראל. זה מופיע ב... וישלח ישראל, אחר כך בפרק הבא, וישלח ישראל מלכים אל סיחון, אנחנו רוצים רק לעבור, לא מסכים, יוצא לקראתנו, מנצחים אותו. ואז מגיע אוג מלך הבשן, וגם אותו מקים. על זה, זה הרקע לפרשת בלק, שבלק מפחד, הוא רואה מה עם ישראל עשו לסיחון ואוג, אין לנו סיכוי נגדם, ורואים את בלעם שיקלל אותם, כי במלחמה אפשר ל... כן, כל פעם לגויים יש אסטרטגיה אחרת, כן? כמו בשנים האחרונות, כאן, בני ישראל, הם עושים פתאום באים, זה שלום וזה, מקבלים את השטחים שהם לא יצטרכו לכבוש במלחמה, הם מקבלים בשלום, כן? שלום מדומה. יש כל פעם אסטרטגיה של הגויים, מבלבלים אותנו. בסדר? אז זה מה שהוא אומר. עכשיו, התנקשות עם הגויים בדרך כלל את ישראל, זה פרשתנו, הרב רומז כאן, סיחון ואוג, כאילו, לא כל כך ידבר על זה, אבל רק... עוד מציין את זה כאן, מה יש כאן בפרשה. בשמות ויקרא, אשר עניינם סידור הקביעות הכלל ישראלית, נמצאת פרשת יום כיפור, יום הכפרה הכללי. לעומת זאת, בסדר, ספר הדרך, בסיום חלקו הראשון, הוא פתיחה לעניין הכניסה לארץ, כן, זה ממש כאן המעבר הזה, בפרשת חוקת, בין החלק הראשון של ההליכה במדבר, לבין סוף ההליכה במדבר, אנחנו עכשיו. נמצאת פרשה שתארת הפרט. פרשה זו, החוקה, היא זאת חוקת התורה, במובן שדבר חיוני והכרחי, כדי להכשיר את הפרטים לכניסה לארץ. כלומר, הרב צבי יהודה מדבר כאן, שיש כאן מופיע פה עניין של טהרה אישית לפני הכניסה לארץ ישראל. פעם שמעתי, היה השבוע ההזכרה של הרב מרדכי אליהו זצ"ל. שמעתי בשמו, שכך הוא אמר, למה ארץ ישראל, היא מוקפת, הגבולות שלה זה עם ימים, נחלים, כן, נער הירדן, גם עבר הירדן הוא, יש לו איזה מעלת ארץ ישראל, אבל לא כמו החלק הזה. אז יש לנו את הירדן, יש לנו שם נחל פרת, בעיקרון אנחנו עוד צריכים שם לכבוש למעלה, נחל פרת, וים התיכון, זה הגבולות. נחל מצרים, כן? אז למה, אמר מרדכי אליהו, שבאים לארץ ישראל צריך להתאר, צריך לטבול. אז נכנסים כאילו, עוברים דרך ים, דמיים, נחל, נהר, כדי להיכנס לארץ ישראל. אז זה כנראה כאן, הרב צבי יהודה גם אומר, הפרשה הזאת, חוקת התורה, של, של, של פרה אדומה, של טהרת האדם, האדם כימות באוהל וזה, זה כהכנה לכניסה לארץ ישראל. טהרה לכניסה לארץ ישראל, כן? זה מהלך חידוש כזה של הרב צבי יהודה. מקור שתיים, טהרת הכלל, טהרת הפרט. עכשיו עוד חידוש של הרב צבי יהודה אומר כאן, וזה חשוב לכל אדם לדעת את זה. אני חושב שנקודה פה מאוד... בוא נקרא. השכינה שורה בכלל ישראל. אמנם הקדושה הכלל ישראלי צריכה להיות מוכרת אצל כל אחד ואחד. צריך לדעת. אבל ישנם מצבים מסובכים בהם יהודי פלוני זקוק לטיפול אישי מיוחד כדי לאפשר הופעה אלוקית זו. טהרת הפרט, כאן הנקודה, נמשכת מטהרת הכלל. כפי שמבואר בורות התשובה, שתשובת הפרט נמשכת מתשובת הכלל. התשובה כוללת את הציבור ואת היחידים, כדבר חזן מסכת עבודה זרה. אם חטא יחיד אומרים לו, קלח אצל יחיד. ואם חטאו ציבור, אומרים לו, הם לכו אצל ציבור. תשובת היחיד היא מתוך תשובת הציבור. כלומר, תשובת היחיד, מה זה המאמר הזה? אם אדם חוטא, הוא יכול להגיד, אין לי סיכוי, מי אמר שבכלל אפשר לחזור בתשובה? אומרים לו, תראה, דוד המלך. דוד המלך, כן? אמנם חזר אומרים, כל הוא אומר, דוד חטאי נועל הטועה. אבל בכל זאת, ביחס לקדוש ברוך הוא זה נחשב חטא. הוא אומר, לך השם לבדך חטאתי, והרב בעיניך עשיתי. זה דוד יכול להגיד על עצמו, אנחנו לא יכולים להגיד עליו, כן? הוא אומר, ויש לו תשובה. תשובה, הוא מתכפר, והוא ספר תהילים, והוא המלך הכי... אז אם אדם חושב, אולי אני לא יכול לחזור בתשובה, אמרו, לך הנה, תראה, דוד המלך. חטא וחזר בתשובה. ואם ציבור חוטא, אז אומרים להם, הנה, תראו מה עשה העגל. מה החטא נורא, החטא הזה, והמסר יתכפר להם. זה, אפילו, אפילו, אפילו חז"ל אומרים ביטוי יותר חריף. לא חטא דוד, אלא בשביל להראות תשובה ליחיד. לא חטאו ישראל, אלא בשביל להראות תשובה לרבים. כאילו, לגלגל להם ככה, כדי שיהיה גם לציבור באופן ציבורי, וגם ליחיד באופן פרטי, ביטחון שאפשר לחזור בתשובה. דבר זה אומר רב ציודה, ניכר, אני קורא בשורה 9, מקור 2. דבר זה ניכר בארכיטקטורה של בית המקדש. בית המקדש נבנה על ידי שלמה, וסדר בניינו נקבע על ידי שמואל, כן? בית נדודי דוד. וילך הוא ושמואל, וישבו בניות ברמה. אז הגמרא שואלת, מה זה ניות זה ליד רמה? זה לא אותו מקום. אלא הם היו יושבים ברמה, ועוסקים בניו של עולם. ניו של עולם, כלומר, דוד ושמואל, הם סרטטו את תוכנית בית המקדש. רק דוד לא יכול לבנות ושלמה בונה. בתוכנית בית המקדש, שנקרא ניו של עולם, התוכנית נמשכת ממקור הנבואה, כשם שהמלכות עצמה נמשכת ממקור הנבואה. לא המלכות קובעת את התורה, אלא המלכות נמשכת מן הנבואה, והיא הכנה להשראת השכינה בישראל. זה צריך להיות הסדר, כן? אם אנחנו רואים, לצערנו, כשיש מלכות, הסוג של מלכות, כן, כמו ממשלה, שהיא לא באה מכוח של תורה, אז דברים קשים. התורה צריכה להדריך את המלכות וגם את הממשלה בישראל. הארכיטקטורה המדויקת של בית המקדש מסודרת כך, שהכהן המטפל בעבודת הפרה האדומה, ראש הר הזיתים, יוכל לכוון מול פותחו של היכל. כלומר, הוא עומד בהר הזיתים, החומה המזרחית, צד מזרח, כן, של בית של הר הבית, היא הייתה יותר נמוכה, כדי שהכהן שעומד בהר הזיתים יכול לכוון ולראות את פתח קודשי הקודש הקודשים. מה פשוט, מה המשמעות של זה? שטהרת היחיד היא באה מכוח המקדש, מכוח הכלל, מכוח הציבור. ושוב, זה נותן לך יותר סיכוי. אם אדם חושב שהוא לבד, הוא יחיד, מה, איך אני יכול לכפר? אבל אם הוא מצרף עצמו לכלל, יותר, יש יותר כוח, אתה מחוטא, לא לבד, כאילו, כן? זה מה שרוצה אדם מתכוון, כי אני חושב. הטיפול בתיאור הפרטי נעשה לפני השם מול הר הבית, מול קודש הקודשים, מקור הקדושה האלוקי של כלל ישראל, זה בית המקדש. התיאור האישי מכוון לתיאור הכלל ישראלי, והוא מתברר מתוך הקדושה הכלל ישראלית. זה עוד לימוד שהרב ציודה כאן מלמד אותנו. פרה אדומה היא עניין מאוד נסתר שבתורה. אמנם גם הדברים הגדולים שנראים נגלים הם נסתרים. מתוך התגדלות ותרומות בקדושת התורה אפשר לזכות להבין את הנסתר, להבין את מעמקי הפסיכולוגיה, הפסיכופיזיולוגיה, להבין מה קורה ללב, למוח, לנפש של האדם שנגע בתומת מת. התורה היא מדריכה אותנו, כן? איך לתאר? כי זה, כל העניין הזה של תומת מת, זה כאילו משהו רוחני כזה. אפשר, אדם הולך יחס בית קברות, הוא יצא. אם אתה מרגיש קרה לך משהו, אתה מרגיש לא. אבל אומרים לך, אתה תמה. היית ליד מת, נגעת, סחבת אותו, אתה תמה. איך מבינים את ה... מה קורה לי? מה... הוא מדבר, הוא אומר, אני חושב שמה שמתקרם צוות אדם נסתר בו, שאנחנו רואים ש... אפר פרה אדומה, כן, מזים עליו, ומתארים את המת. מתארים את התמה. ומצד שני, מי שנוגע בזה, המזה הוא גם כן צריך להתאר. הוא מתאר והוא מתאמה. כאילו, אז אלא, עושה את המקווה, יש פה דברים כאילו לא נסתרים כאלה, רוחנים כאלה. מתוך גדול התורה אפשר לזכור להבין את הנסתר. כן, כן, גם את, כן, ולא שהאדם בא, אולי הוא גם מתכוון ללימוד נסתר אפילו, כן? אם אדם לא מלא בתורה, מלא בזה, הוא לא יכול לגעת יתר לנסתר. זה גורם בלבולים. אמרתי איך כמה, כן. אז זהו, ימשיך את זה כאן, תכף להגיד על העניין של פרה אדומה. גם באדם וגם במהמה יש חיוניות. מקור 3, שורה 5. ויאמר אלוקים, תוצא הארץ נפש חיה למינה, בהמה ורמת, ויהי אדם לנפש חיה. כמובן, יש הבחנה ביניהם, בין האדם לחיה. אבל מכל מקום, כל דבר שחי, יש בו כוח אלוקי. המדע לא יצליח לרדת לסוד החיים. כן, איך, מה, הוא יכול לחיות מתים? זה הוא לא יכול. לכן, בשעה שרבי יוחנן היה רואה נמלה, הוא היה מזדעזע מפני העובדה הזאת של חיוניות בעלי חיים. כאילו היה אומר, כמו שאומרים, מה גדלו מעשיך השם, מה קטנו מעשיך השם, במובן החיובי. איך בדבר הקטן הזה, יש כזה שכל, יש כזה דעת, הנמלה. מה, אתה רואה פה משהו פצקון כזה, ויש בו דעת, והוא הולך לאסוף, הוא מוסף אוכל לחורף, ועד כדי, אומר שלמה המלך, לך נמלה צאת, רד אחר וחכם. כדי, אתה אומר, מה, מה, זה משהו שכאילו אתה... צערי, כן, אדם רואה נמלה, הוא רק... אבל איזה חיוניות יש בנמלה הזאת, אומר רבי יוחנן. גם בנמלה הקטנה. כן?
איזה שכל.
כן, איזה שכל. אף שיודע, מזכרת הרבה פעמים את העניין הזה של רבי יוחנן עם הנמלה. אני חושב שהוא לא מביא כאן, הוא אומר, מה קטנו? הוא אומר, מה קטנו מעשיך השם, אבל מובן החיובי. רואים בגודל, אדם רואה הרים, רואה זה, אומר, מה גדלו מעשיך השם. אבל גם בדבר הקטן, כן? מה קטנו מעשיך השם בהתפעלות. וואו, איזה גודל יש בקוטן הזה, בדבר ה... רואים את זה, כל דברים דברים. בתינוק, וזה, יודע מה תינוק, יודע איפה, יודע מי המקור, מה זה, הוא בוכה, וזה בא אימא, מחזיקה אותו, מניקה אותו. רגוע, שלם, כל מיני דברים מעניינים יש. בעל חיים, שורה 10, מקור 3. יש לו כוח החלטה לפנות לכאן ולכאן כדי להגיע לקיומו. יש לו שכל ורצון. החיוניות הזאת שהתגלות השם, אלוקים חיים ומלך עולם, נמצאת גם בבהמה. לכן הרב יוחנן מזדעזע, אם כן יש צד משותף מסוים בין האדם לבעל חיים, בחיוניות שמופיעה בהם, ממקור החיים. ויש להתרגל עובדה מדעית מציאותית זו. אם אדם נפגש עם שלילת חיוניות, עם נטילת נשמה, כראשון הגמרא בשבת, ועם תומה, אז יש צורך שיפגש עם בעל חיים אשר קודם לאדם מבחינת סדר ההולדה, כן? קודם הקדוש ברוך הוא ברא את הצמחים, את זה, את החיות, אחרי זה את האדם. חז"ל אומרים, למה השם ברא את האדם בסוף? למה הוא ברא אותו באחרון מכל הבריאה? הוא הכי חשוב הרי. אז תשובה אחת רש"י אומר שיהיה לו מוכן הכל. קדוש ברוך הוא חס על מה יקום, אין לו אין לך ללכת, מה לאכול, מה זה. הכינו את הכל לפני שהוא ברא אותו. כי מה? כן, אבל יש הרבה בלבול. מכין לו זה, מכין לו זה. תשובה שנייה, אם הוא בא להתגאות, אומר לו, מה אתה מתגאה? אפילו היתוש נברא לפניך. אפילו היתוש קדמך. ככה לשון חזה. אז כאן, זה מעניין, הרב ציודה אומר, יש פה אדם מת, יש תומה, איך מתארים אותה? עם הפרה אדומה, עם החי, עם משהו אחר, כן? אם אדם נפגש, עוד פעם, שורה 15 מקור 3, עם שלילת חיוניות, עם נטילת נשמה, כלשון הגמרא בשבת, ועם תומה, אז יש צורך שיפגש עם בעל חיים, אשר קודם לאדם, שיפגש עם הקדושה האלוקית שמתגלה בפלא החיים של בעלי חיים. כמובן, ישנם כל מיני בהמות. כל אחד יש גוון חיצוני שונה. למשל, מקור 4. לדגים יש סימני טהרה, ומסכת חויים מופיעה אידיאה זולוגית. כל מי שיש לו קסקסת, יש לו סנפיר. אבל יש דגים שיש להם סנפיר ואין להם קסקסת. אם כן, מדוע יש צורך בשני סימנים? הגמרא מובאה על כך תירוץ משונה. יגדיל תורה ויאדיר. אם מחבר ספר היה מרבה בספרו דברים מיוחדים, כדי להגדיל את החיבור, בוודאי המתבטאים נגדו בחריפות. אבל הרב קוק באגרות מבין, יש סימן חיצוני שמטרתו לשמש כסימן היכר, אבל אין לו שום שייכות עם התוכן, עוד פתקאות, מעניין, הוא אומר, שמים פתקה על בקבוק, מה כתוב שם? אם מתקשר, לא קשר, מי עשה את זה, מה זה מכיל, כן, יש לי תלמיד, הוא אסור, הוא רגיש לגלוטן. ציליאק קוראים לזה? מה? ציליאק, לא? כן, רגיש לגלוטן. כל ממתק שמגיע בכיתה, וזה, שם מסתכלים. כל הכיתה הראה לזה, כל הכיתה רגישה לדבר, ושמים לב מה כתוב, מה לא כתוב. כל הקרטיבים, כמעט שנמכרים, יש שם, כתוב שם, עלול להכיל שאריות של גלוטן. הוא לא יכול לאכול את זה. אנחנו דאגים לו כל פעם לממתק אחר וזה. הילדים כבר יודעים, זה היום היה איזה ממתק, מישהו חילק, טוב, הנה הרב, בלי גלוטן, שמח. יום שישי היה איזה מישהו אמר, הבאתי קרטיבי כבר, כבר אני יודע שכל הקרטיבים גלוטן. יש לו חבילת ממתקים בבית, מהבית, וכל פעם אנחנו נותנים לו מהממתקים שלו. אז כבר נתתי לו את זה, אמרתי, בטח הקרטיב גם כן. זה. אחר כך שחילחנו את הקרטיב, הסתכלתי לו, זו חברה אחרת, שלא היו רגילים להביא, ולא היה שם. רצתי אחריו, בואו, קח את הקרטיב. קרטיב שאתה יכול לאכול. אז הוא אומר, יש סימן, אומר, אבל הפתק הזה של הסימן, זה, הוא לא מבטא את מה שיש בפנים, כן? זה משהו חיצוני, זה סימן חיצוני לתחולה, כן? אבל יש סימן שמגלה את עצם הדברים. הוא קשור עם גוף הדבר. ועל ידו אפשר להכיר את הדבר בפנימיותו. אלה הם סימנים של בורא עולם. אז לכן, כאן זה ביחד לסנפיר והקסקסת. בסדר, לא נחלוך בזה, בואו נהפוך דף.
לא.
הוא אומר, בשני הדברים האלה יש חיוניות. גם בבהמה. עכשיו, ברגע שיש פה הפסקת חיוניות, היה פה טומאה, אצל האדם, אז החיה שיש בה גם איזו חיוניות, כן, על ידי שלוקחים את הפרה האדומה ועושים את כל הזה וזה, היא נותנת את הטהרה, היא מחזירה כאילו את המצב לקדמותו, כאילו משהו, הנה בוא נראה כאן, בחמש, צד שני, כמו כן ישנם כל מיני גוונים אצל בעלי חיים, אצל פרות וגוונים אלה, הם גילויים שונים של מקור החיים, בין אם הם ידועים לנו, בין אינם ידועים לנו. כשם שאצל בני אדם ישנם כל מיני גוונים, הנה פה צריך להופיע דווקא גוון אדום. וכן בעל חיים צריך להיות בצורה שלמה. ערך בעל חיים מופיע כשהוא שלם ובריא, פרה אדומה תמימה שאין בה מום, אשר לא עלה עליה עול. אז זה נותן את זה, כן, לא מספיק, אני אגיד, מבאר כאן בעריכות, אבל הוא אומר, כשם שיש חיות באדם, יש חיות בבהמה. ברגע שפסקה חיות מהאדם, באה חיות כאילו שיש בה מימה, והיא מביאה את הטהרה. זה מה שאומר פה בסך הכל. מעניין, פרשת חוקת, אנחנו יודעים שיש כאן את החטא של משה ואהרון, כן, וכל זה. הרב ציודה, ראיתי גם בשיחות, גם דברים של הרב קוק, לא מוזכר כל כך, לא מדברים על החטא הזה. לא מדברים על חטאי גדולים. לא, מה אנחנו מבינים? חז"ל אומרים, פעמים, וזה, אליי, איזה פה, איזה משהו. אנחנו לא... אני זוכר, יש לי בן ש... הוא נולד בפרשה הזאת, היה בר מצווה. באתי, התחלתי לחפש משהו לדרוש וזה. אין, לא מדברים על חטא משה. למדתי מזה שהרב ציודה לא מזכיר שום דבר. תראו מה הוא מזכיר, מה שהוא מזכיר, מה שכתוב פה, זה מה שמופיע בשיחות שלו. הוא לא אומר, משה חטא, אנשים מדברים, חטא, דוד המלך חטא. לא, לא מוצאים מהפה את המילה הזאת. שאלתי איזה רב אחד, הוא אמר לי, לא מדברים, אני חושב מורי ורבי, הרב יהושע רוזן זצ"ל. אמר, לא מדברים על חטאי גדולים ברבים, אל תדרוש על זה. אז זה למדתי מכאן. כי מה היה שם? מרים מתה, ולא היה מים, ואז התגלגל כל החטא ממריבה, שמשה יקל לסלע ולא דיבר. אומר הרב ציודה, בדרך כלל הארץ של הארץ, זו הופעת הקדושה שבטבע, מתמעטת ההנהגה הניסית. זה הסיבה, שכבר אין נס, כאילו, היה מים, הולכו המים בצורה ניסית, וזה מתמעט את ההנהגה הניסית. מה שמודגש על ידי הסתלקות מרים ואהרון, ובסוף גם משה. הם מסתלקים לפי סדר מדרגותיהם. קודם כל מרים, אחר כך אהרון, הגדול ממנו, ובסוף משה. מרים סייעה למשה רבינו בצד הגשמי של הנהגת העם בסיפוק צרכיו, לכן במותה התמעטה ההנהגה הניסית מצד זה, ונסתלקה בהערה של מרים. אהרון סייעה למשה רבינו בצד הרוחני של הנהגת העם, בעבודת הכל, לכן כמותו התמעטה ההנהגה הניסית מצד זה, והסתלקו ענני כבוד. בקריאת ים סוף נהפכו המים למוצק, לעומת זה פרשתנו בגלל סילוק בראשינו ים, נהפך הסלע למים, מה שמגלה את הניסיות שבטבע, כלומר גם בטבע הזה הסלע מוציא מים, אבל גם זה נס, כמו שכתוב, הופכי הצור גם מים, חיים מים. גילוי אלוקי זה היה ראוי להופיע במדרגה הגבוהה ביותר שבבריאה, שהיא הדיבור, ודיברתם אל הסלע, אבל משה יקע את הסלע. ראיתם באיזה עדינות הרב ציודה מזכיר את העניין הזה? הוא לא מזכיר פה משה חטא, אני רוצה שתלמדו מהמילים האלה. לא כתוב פחד, לא כתוב פה, הוא היה צריך לדבר, הוא יקע, זהו. אנחנו לא דורשים בחטאי גדולים, אנחנו אפר לרגליהם. בסדר? זה הלימוד שיש לי מהפסקה הזאת של הרב ציודה. הוא לא מזכיר פה שום מילה של חטא או משהו. למה הוא יקע ולא דיבר?
לא.
משה אמן.
אמן נסיק.
כן. מנו היה אוכל, כן, מגשר כזה בין אוכל הרגיל לאוכל שמימי. היה בו... יש בזה דברים בספרים על המן הזה. אז מה המן? מי זין באדר הפסיק המן, שמשה נפטר, ו-40 יום הם אכלו מהמן שבכליהם. היה להם כאילו ב... היה איזה נס שם, עוד איזה נס, הם אכלו, נשאר להם בכלים מן, זין, לא, אבל ממיטת משה זה הפסיק לרדת ונשאר להם מן בכלים. בנס אכלו 40 יום, אחרי שנכנסו לארץ ועשו פסח, כתוב וישבות המן ממחרת ויאכלו מעבור הפסח, כבר הקריבו קורבן העומר, כן? הקריבו קורבן העומר ואכלו מהתבואה החדשה, ואז הפסיק המן. בספרים, בספרי צדיקים, מביאים רמז לזה, המן הרשע נתלה בט"ז בניסן. כשקוראים במגילת אסתר, הוא נתלה בט"ז בניסן. אז רואים כאן רמז, וישבות המן ממחרת, המן הרשע שבת ממחרת הפסח. הפסוק הזה ביהושע, רגע, הבנתם את זה? וישבות המן ממחרת, המן הרשע שבת. שבק לכל חי, מחייו, במחרת הפסח, בט"ז בניסן. זה כתוב בשם ישמואל, ביוצמה.
אפשר לדעת איך זה היה פיזית, האמן עצמו?
אמן? לא יודע, היה איזה מה, הם לקטו את אמן, לקחו, והיה מין נזיסה כזה, לא יודע, מין בצק כזה, לא יודע, כתעמוק צפיחית לדבש, אבל איזה טעם שרצית, אכלת לטעום בו.
זאת אומרת, זה טעם שכאילו...
כל אחד טעם בו מה שהוא רצה. הייתה לי פעם ילדה קצת קטנה, מאוד אהבה מלפפונים. מלפפונים, אתה כל יום אוכל מלפפונים. פעם שאלנו את הילדים, איזה טעם הייתם רוצים לטעום במן? אחד אומר גלידה, אחד אמר מלפפון. היה משהו
ככה.
כן. עמלק. איפה יש לנו פה עמלק? למה מוזכר פה עמלק? היא כתוב, וישמע מלך ערד, וישמע כנעני מלך ערד, כי בעד ישראל דרך האתרים, מה שמע? שמע שיצלקו עני הכבוד, כן? שמע שמת אהרון והסתלקו ענני הכבוד. אז יש כאן איזה משהו, בואו רוצה להגיד לכם משהו נפלא. אתם יודעים, אני מלמד ילדים בכיתה א', וילדים אומרים כל מיני חידושים מעניינים שלפעמים לוקח, לפעמים אחרי שנים אני פתאום מגלה איזה חידוש שילד אמר ולא ידעתי את המקור של זה. משהו מדהים. השבוע יצא לי משהו כזה בצורה מדהימה. לימדתי לפני 6 שנים, לימדתי בכיתה א', ואברהם הולך לעקדה, והיה את המקום מרחוק. היה את המקום מרחוק, מה ראה? אומר רש"י, ראה ענן קשור על ההר. שואל את יצחק, מה אתה רואה שם משהו? הוא אומר, ענן קשור על ההר. שמח, זה מין רוח הקודש כזה לראות את זה. יצחק רואה, שמח שיצחק במדרגה. שואל את הנערים שהולכים איתו, אתם רואים שם משהו? תקלים. ערים, מדבר, מה עשו לכם פה עם החמור? כמו שהוא לא רואה, גם אתם לא רואים. ככה היה בשיעור. אחר כך שאלתי את הילדים, האם מוכר לכם עוד מקום שהיה עננים, משהו עם עננים? אז הם אמרו, במדבר, עם ישראל, היה להם עננים. ואז שאלתי, ככה עלה כזה דיון, האם הגויים בסביבה ראו את העננים האלה או לא? כי פה אנחנו רואים שגויים לא רואים עננים, ענן זה מין השראת שכינה, רוח הקודש כזה. אז ילד אחד, הוא נין ונכד לרב קוק, אני מצאצאיו של הרב קוק, אומר לי, לא ראו את העננים. הוא איך אתה יודע? הוא אומר, כתוב בפרשה הבאה בלק, בלעם מברך את עם ישראל. הוא אומר, מה טובו עליך יעקב משכנותיך ישראל. חז"ל אומרים שראה שהפתחים של האוהלים לא היו מכוונים אחד לשני, משום צניעות. אחד עושה את הפתח לפה, אחד לפה, שלא יראו אחד בתוך האוהל של השני. אז הוא אמר, אם בלעם רואה את האוהלים, סימן שהוא לא רואה עננים. העננים צריכים לחסות. אז מכאן הוא רואה שהיה לא ראו את העננים. זה היה הוכחה. כן? לא. השתלקו ענני כבוד? יש השתלקו ענני כבוד? ואני חושב שבתפילתו של משה זה חזר. בערה, המים הפסיקו המים, חזרו. משה התפלל חזר. ענני נדמה לי גם חזר, כשמת משה השתלקו הכל. נדמה לי שיש משהו כזה. טוב, ככה ילד אמר. אני שבוע שעבר קורא באיזה ספר, ואני רואה משה רבנו, כאשר הקדוש ברוך הוא כועס אחרי חטא המרגלים ורוצה לחלות את עם ישראל, אומר משה רבנו, איך אתה תרוג את בני ישראל? הוא אומר לו, ואומר משה אל השם, ושמעו מצרים, כי העלית בכוחה את העם הזה מקרבו. ואמרו אל יושב הארץ הזאת, שמעו כי אתה שם בקרב העם הזה, אשר עין בעין יראה אתה השם, ועננך עומד עליהם. ובעמוד ענן אתה הולך לפני מים ולילה, בעמוד אש לילה. אז הגויים ששמעו את כל המראה הנפלא הזה, כן? עכשיו תערוק את עם ישראל, אז יגידו שאין לך כוח להכניס את עם ישראל לארץ. זה טענת משה. אז כתוב פה, ואמרו ליושב הארץ הזאת, שמעו כי אתה השם, עין בעין נראה, עננך עומד עליהם. אומר המשך חוכמה, שמעו ולא ראו. שמעו ולא ראו. שאומות העולם לא ניזונו מהאור של העננים. רק ראו, שמעו ולא ראו. זו ההוכחה שכתוב פה שם. ראיתי את זה, שבת שעברה. הלכתי לכיתה הזאת, חיפשתי את הילד הזה, זכרתי מי זה. כיתה ו'. עצרתי את הכיתה, אמרתי להם, תשמעו, הייתי מצוי בכיתה א', למדנו כך וכך, והוא אמר, לא ראו. הנה הוכחה, ראיתי היום הוכחה, הקראתם את הפסוק הזה, וצדקת מה שאמר. זה ענני כבוד. לא, למה? כתוב, גם פה כתוב וישמע. אני חושב שהדיוק הוא ממשיך. כתוב פה, וישמע כנעני כי בא ישראל. מה שמע? שמע שמת אהרון ושתלקו ענני כבוד. רש"י אומר. מה זה כאן? זה לא חומש במדבר? אז אני חושב גם פה הדיוק וישמע. למה כתוב וישמע? למה לא כתוב רעה? צריך לראות אם המשך חוכמה גם מדבר על זה שמה. כן, כן, מה זה זה? מה שמע? רש"י אומר, וישמע הכנעני, שמע שמת אהרון, ונסתלקו ענני כבוד. היה צריך להיות רעה, לכאורה, כן? כן, אבל ראה הכוונה הבין. זה לא, כתוב פה וישמע בתורה. איפה אתה רואה את זה? כל עניינו של המלאק, כלומר, כתוב פה שזה היה המלאק, המלך הרד הזה היה המלאק, והם התחפשו, דיברו בלשון אחרת, משהו כזה. לכן הרב צודה מזכיר פה המלאק, כי זה גם שוב המלאק פה. כל עניינו של המלאק הוא קר ומקרה, כלומר, כפירה בהופעת השם שבטבע. כפירה בניסיונות המתגלות בעם ישראל, ניסיות. לכן כשראה שנקוע עני כבוד ונתמעתה הנהגה הניסית, חשב המלאק שעזב השם את ישראל ויצא למלחמה נגדם ונפל. כן, כי כתוב פה שעם ישראל, הנה, תראה, כתוב פה, יושב הנגב, אומר רש"י, זה המלאק, שנאמר, ושינה את לשונו לדבר בלשון כנען, כדי שהוא ישראל מתפעלים לקדוש ברוך הוא לתת את הכנענים בידם. והם לא כנענים, כאילו, הם התפללו, השם, תשמיד את הכנענים האלה. והם עצם המלאקים, אז השם לא, הם יבלבלו אותם בתפילות, כן? הבני ישראל ראו לבושיהם כלבוש המלאקים, ולשונם, לשון כנען, אמרו נתפלל סתם, נתון תיתן את העם הזה בידי. לא יודעים מי, הקדוש ברוך הוא, העם הזה, תשמיד אותם. אז זה המלאק, לכן הוא מזכיר פה המלאק. אחר כך יש כאן איזה שירה שבני ישראל שרים. אז ישיר ישראל את השירה הזאת, עלי באר ענולה. חז"ל אומרים שהיה שם איזה נס גדול, שכנענים התחבאו, כאן רש"י מביא, כנענים התחבאו בנקיקי הסלעים, אמרו, היה שם איזה מעבר צר, שהנחל זורם שם, אמרו, אנחנו נתחבא פה, איך שהם עוברים פה, אין להם איפה לברוח, נתקוף אותם. הערים, איפה? זה רש"י אומר, רגע. הנה. לפי שהיו ערים גבוהים, ונחל עמוק וקצר, והערים סמוכים זה לזה. אדם עומד על ההר הזה מכאן, מדבר עם חברו בהר הזה. והדרך עוברת בתוך הנחל. אמרו המורים שיכנסו ישראל להר לתוך הנחל, נצא מן המערות שבערים, מלמעלה, ונערוק אותם בחיצים ואבנים. והיו אותם נקיים שבהר, צד מואב, ובהר צד כנגד נקיים. כיוון שבאו ישראל לעבור, נזדעזע הר של ארץ ישראל, נתקרב להר של מואב, ונכנסו, כאילו היה להם, אתם שומעים? בהר הזה היו בליטות, ובהר הזה היו מערות, כן? הערים התקרבו אחד לשני, והבליטות האלה נכנסו איפה שהמערות האלה, ומחצו את האמורים שהתחבאו שם, והם מתו. הם תכננו מערב לעם ישראל, להרוג אותם. ואף אחד לא ידע מזה. אף אחד לא ידע מהנס הזה. בא הבאר, אמר הקדוש ברוך הוא, מי מודיע לבני הניסים הללו? לאחר שעברו, חזרו הערים למקומם, הבאר ירדה לתוך הנחל, והעלתה משם דם ההרוגים וזרועות ואיברים, והוליכם סביב מחנה ישראל. וראו ישראל ואמרו שירה. אז זה אמרו, אז עלו אשר את השירה, עלי באר ענולה, באר חפרו עשרים, יש פה הרבה רמזים על ה... אז על השירה הזאת הרב צבי יהודה כאן מדבר. לעומת השירה הגדולה אחרי קריעת ים סוף, בכניסה למדבר, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם, נפגשים לקראת סיום הדרך במדבר בשירה. שלא נזכרים בשם השם, בשם משה רבנו, שירת הבאר היא ביטוי בצורה שירית חיצונית למאורעות עם הגויים ומקומותיהם. היא שירה על המאורעות הפוליטיים המחדים שלנו בדרך. על כל פנים, כל המהלכים האלה של אימות העולם שייכים לסיום ענייני המדבר והתקרבותנו למקום אשר בחר השם. לכן, אף על פי שלא נזכרת בה, בשירה הזאת, בפירוש המילה תורה ועניינה, נמצא אצל חז"ל שגם ביטוי השירה הזאת שייכים במידה מסוימת לעניין של תורה. כן? כתוב פה, מתנה נחליאל, ונחליאל זה, נחליאל זה התורה. מתוך כל המאורעות האלה הולך ומתגלה אור התורה בישראל. כל המצבים האלה הם הדרגות של התגלות השראת השכינה בישראל. דרך כל הגלגולים הפוליטיים והארציים מופיע גילוי עניינם של ישראל. ואין הוא מנותק מבירור ערך אור התורה בישראל. לכן דרך כל סיבוכי המדבר, הפניינים והחיצוניים, הולך ומתגלה ערך של הנחלה לישראל, נחלת התורה ונחלת הארץ. ואין עכשיו, דרך כל הסיבוכים, גם עכשיו, עכשיו, כן, עכשיו, כן, נפילת הממשלה הזאת, עכשיו, הפציד אומרת לפני 40 שנה, אבל עכשיו, כן, כל זה עכשיו, מתקרבים יותר ויותר לגילוי אור התורה בישראל. בתוכנו ובתוכנו, על כל מלוך ארצנו, על כל כלל ישראל החדש של ציון. ואני אומר שתמיד אני רואה את זה ואני שומע את זה גם מחבריי, אנחנו לומדים בתלמוד תורה, ולכם את הילדים מחדשים כאלה חידושים, מופיע כזה אור, כזה בירור, שאלות שלא שמענו בדורות קודמים. אני 38 שנה מלמד ילדים קטנים, מלמד תינוקות שבת רבן. והאורות והבירורים הולכים ומתגדלים. שילדים הולכים להגיד חידושים כאלה, אנחנו יודעים שאור התורה הולך ומתגבר, וזה מנצח את כל המאורעות, ומביא גאולה שלמה בעזרת השם. תודה רבה. אני חושב שיש יותר עומק, כן. כן, כן. כן, זה ברור. הם יודעים פסוקים, הם יודעים... כתה א', כתה א', שאלות ובירורים מדהימים.